אנחנו ראינו את פרק ב' את רובו. בפרק הזה בעל התניא מבאר את מהותה של הנפש האלוקית שבאדם. והוא מסביר. הנפש הזאת היא כביכול, אנחנו לא יכולים לומר את זה בצורה ממשית, כי אנחנו לא יכולים להבין את הדברים, אבל הנפש שבאדם היא חלק אלוקה ממעל. כאילו ריבונו של עולם נתן לנו מתוכו, המשיך מתוכו, אל תוכנו נשמה, נפש, נפש אלוקית. כלשונה של התורה, אתה נפח, כן, ויפח באפיו נשמת חיים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, אתה נפחת בי, נפיחה היא באה עם רוח פנימית מתוך הנפח, ומתוכו מוציא כוח שנמשך וממלא את האדם, נפש אלוקית. אבל הנפש האלוקית, מסביר, יש בה מדרגות מדרגות. יש נפש, יש רוח, יש נשמה, כל נפש היא כלולה משלושת הכוחות האלה. אבל יש נשמות שהן דורות הראשונים, אבות, משה רבינו, שהן נשמות עליונות, ויש נשמות מדורות האחרונים שהן בבחינת עקבת הקיביים, כמו בראש יש המוח והלב והאיברים הנוספים עד האיברים היותר נמוכים. כך אותו הדבר בנשמה הכללית של האומה הישראלית. אז יש דורות שהן בבחינת ראש, ויש דורות שהן מבחינה עקיבים. ובכל דור ודור גם כן יש ראש ויש ושאר איברים ויש עקיבים. כלומר כל האיברים כולם, כל חלקים שונים של הופעה נשמתית שבכל דור ודור. ואם אמרנו שבכל דור ודור זה יש גם ראשי אלפי ישראל וגם פשוטים ופחותי ערך מארצות, הם קשורים זה בזה, וכמו שכל האיברים הם קשורים במוח, אז כך בעצם כל הנשמות שבדור הם קשורות מראשי אלפי ישראל. הם יונקים את חיותם מדרך כביכול תלמידי חכמים. ואנחנו עומדים בסיום הפרק. ומה שכתוב בזוהר, בזוהר חדש, שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת השמיש, דווקא, מה שאין כן בני עם הארץ וכו', שהם לא כל כך שומרים על הקדושה, היינו משום שאין לך נפש, רוח ונשמה, שאין לה לבוש מנפש דעצמות אביו ואמו. וכל המצוות שעושה, הכל הוא על ידי אותו הלבוש. ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי הלבוש זה. ואם יקדש את עצמו, וימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו, אפילו היא נשמה גדולה, צריכה לקידוש אביו. אבל נשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, באה להיות בנו של אדם נבזה ושפל. כמו שכתוב בדברי אריזל. זאת אומרת, יש באדם, כל אדם ישראל נשמה אלוקית, היא לא בהכרח ממשיכה, המשך של הנשמה של אביו, יכול להיות נשמה גדולה מאוד שניתנת ביד לתינוק שהוא בן של אבא שהוא מארץ ויש לו נשמה קטנה, אבל גם יש השפעה להורים על ההופעה של כמו שהיום אנחנו נקרא לזה תורשה, תכונות שאדם יורש מאביו, מאביו ואימו. אבל התכונות האלה הם לבושים, הם כלים שבהם מתגלה הנפש האלוקית, הם לא הנפש האלוקית בעצמה. והנפש האלוקית בעצמה היא נמשכת מהמקור העליון אלוקי, וכמו שאמרנו, מדרגות, מדרגות, מדרגות בנפש האלוקית. זה בעצם מה שלימד אותנו כאן על התניא בפרק השני. והוא ממשיך לבאר לנו מהי הנפש האלוקית, מה את המהות שלה יותר להבין באופן יותר מפורט. בהתחלה, בכמה פרקים, הוא מבאר לנו מהי הנפש האלוקית, ואחר כך גם את הנפש האחרת, מה הטבע שלה, מה המהות שלה, מה התכונות שלה. וכשאנחנו נבין את שתי הנפשות הללו שנמצאות בתוך האדם בעצמו, זה הכרת עצמנו, נכיר בעצם את הכוחות שיש לכל אדם ואדם ישראל, ממילא אנחנו יודעים את, איך לעבוד איתם, לאן, מה מוטל עלינו לעשות. אז אם כן, הנקודה הראשונה, יש לאדם, כל אדם מישראל נשמה עליונה, 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 כל כך עליונה שאדם לא יכול להשיג את גדלותה. גם למי שיש לו הנשמה הקטנה ביותר בדור, היא גדולה לאין ארוך. ובכל זאת יש מדרגות בנשמות. וכולם קשורות זו בזו. והכל בא מהמקור העליון האלוקי. והנה, אנחנו מתחילים את הפרק השלישי. כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כלולה מעשר בחינות. כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים שם שלוש אימות ושבע כפולות. פירוש, חוכמה בינה ודעת ושיבת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כלומר, כל נפש היא כלולה מעשר בחינות. עשר בחינות שמחולקות לשתיים, כפי שאנחנו רואים. חלק האחד זה החלק השכל, והשני זה המידות. השכל גם כן מחולק לחלקים. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. והמידות, כן? וכך בנפש האדם שנחלק לשתיים, שכל ומידות, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו. וחוכמה, בינה ודעת, חכמד, נקראו אימות, מקור למידות, כי המידות הן תולדות של החוכמה, בינה ודעת. עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו את מה פירוש הדבר, חוכמה, בינה ודעת. ביור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, נקרא בינה, והן הם אב והם, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כלומר, הם כאילו אביהם, המקור, שאחר כך מתוך כך מוליד את המידות שהם חסד גבורה או אהבה ויראה, כן. אנחנו נסביר את הדברים קצת יותר. החוכמה והבינה הם שני חלקים שבשכל. יש הרעיון הראשוני שאדם מתעורר לאיזה, יש לו הבזק שצץ לו רעיון. אבל אחר כך הוא צריך לפתח אותו, לבחון אותו, עד איפה הוא מתפשט, להרחיב את ה... וזה ההתבוננות, שאדם מתבונן דבר מתוך דבר. יש לו דבר ראשון, הוא מתבונן בו ולהבין אותו היטב מכל הצדדים. זה התפקיד של ההבנה אחרי ההבזק הראשון, הכוח מה, כוח ראשוני, כן, שהוא עליון מאוד מאוד מאוד, והוא מין גרעיני כזה, ראשיתי, עוד לא מפותח, מעובד, אבל תומן בחובו את כל מה שיכול להתפתח ממנו, אחר כך מתפתח מזה. זה כמו גרעין ששמים באדמה ומתפתח, או יותר מדויק, כמו איש ואישה, שהבן נותן את הגרעין הראשוני, והאישה מפתחת מזה עובר שלם. רמח איברים, שעשה גידים, והכל מנקודה אחת, שזה יצירה של האיש. זה כמו זוג, החוכמה והבינה הם זוג. והחוכמה מתפתחת על ידי הבינה, ונוצרת יצירה. נוצרת יצירה שלמה. וחז"ל באמת אומרים שבינה יתרה ניתנה לאישה. אישה היא קשורה עם הבינה. האיש עם החוכמה, האישה עם הבינה. היא יודעת לקחת את, כמו בטבע הזה שבהולדה, אז גם בכל הופעת החיים. האיש נותן הכיוון הכללי, האישה יודעת לתרגם את זה באופן יותר מפורט, איך לאבד את זה, והיא עקרת הבית. היא עושה את כל הדברים בפועל, ויודעת לעשות את זה יותר טוב מבעלה, איך בדינות, איך לחנך את הילדים, הוא אומר, זה הכיוון, זאת המטרה, ואיך אחר כך ליישם בפועל, זה תפקיד של האישה. אז כאילו, במקור הפנימי, גם בצד השכלי הפנימי, יש גם כן, הכוחות האלה, כוח הראשוני, כוח החוכמה, ומזה אחר כך מתפתחת בבינה ומאבדת את החוכמה לדבר שלם. אחר כך יש מזה תולדות. תולדות זה המידות. אדם מבין שמשהו הוא טוב מאוד, אז הוא אוהב אותו. אחר כך הוא ישתמש בה, יסביר את הדבר הזה. כלומר, אם הילד לפני שיש לו שכל, אז הוא עם הידיים שלו מחטט בכל הלכלוכים, יכול להכניס אותם לפה, הוא לא מבין שום דבר. מתחיל קצת להבין, אומרים לו, זה לא טוב, זה מאוס, זה פוי, לא טוב. אז הוא מתחיל להיגאל מזה. הוא גם מרגיש, כלומר, גם הרגשות שלו, הם מתפתחות כתוצאה מההבנה. אותו דבר, אדם מתבונן, יש לה האמונה הראשיתית, אמונה וריבונו של עולם. מתבונן בה, מרחיב אותה, בגדלות האלוקית, בטוב האלוקי, בגדלות העולם שהוא ברא, ומתוך כך להבין את ריבונו של עולם, שאמר והיה עולם. וככל שהוא יותר מתבונן, הוא מתחיל לאהוב את הטוב, רבנו של עולם לומד על טובו, אז הוא אוהב, ומתוך שהוא מתבונן בגדלותו, אז הוא נעשה גם ירא. מהגודל הוא מרגיש ביטול כלפי הגדולה האלוקית. ומאהבה ואירה מתפשטות אחר כך מורכבויות שונות של אהבה ואירה. כלומר, יכול להיות מישהו שיש לו נטייה קיצונית, הכל מידה מידה, היא מידה קיצונית מסוימת. אהבה. היא מידה, צד אחד, שמלטה צד אחד של דביקות, קישור וכו', והיא לא, אהבה, מידת אהבה לבד היא לא מידה שלמה. היא לא, זאת אומרת, אדם שהוא יהיה אוהב, ורק אוהב, אבל אוהב בלי גבול. הוא לא טוב, זה לא, הוא לא מושלם, כי זה לא מאוזן. כמו שאדם יהיה לו יד ימין חזקה פי שתיים משתי הידיים, בלי יד שמאל. בלתי אפשרי, הוא מלמום. אותו דבר, אהבה היא כוח של רצון לדבק, לעשות וכו'. ויש צריך לנו גם כוח גל של התאפקות בדברים שלא צריך לעשות. כוח של גבורה, כוח של עדיפה של דברים רעים. מי שיש לו לב אוהב מאוד מאוד, הוא לא עושה מלחמות. ויש לפעמים אויבים שצריכים להלחם איתם. אי אפשר באהבה לנצח, זה לא עובד. צריך באהבה ובהירה. חייבים בשני הכוחות ביחד. אי אפשר בכוח אחד לנצח שום, אי אפשר, זה לא מאוזן. כן? כי הרשעים, אדרבה, תוותרו, תהיו נדיבים, בסדר, אנחנו ננצל אתכם, נשבור אתכם, נדרוס אתכם, אין בעיה. כנגד הרע צריך גם ללחום. אי אפשר רק להשתמש בחיבוקים, זה לא עובד. צריך את שני הכוחות גם יחד. גם ירא לבד לא מספיק, כמובן. להיות ירא מלבד מריבונו של עולם. יהיה כוח הגבורה של ניצחון של כל הדברים השליליים, לדוף אותם, אבל צריך גם את המשיכה אל הדברים הטובים. וזה מידת אהבה. אלה שתי המידות הללו הם השורש של אחר כך יכול להיות מידה אופן משולב, כן? שיש באדם אהבה ויראה ביחד. זה בעצם המידה האמצעית, המידת התפארת, שהיא כבר מחברת את שני הכוחות האלה ביחד, והופכת לאיזו מציאות שמכילה את שני הצדדים. כמובן שהחלה של שני הצדדים, אז אף צד הוא לא באותו העוצמה של כל צד לבד. ואחר כך מזה עוד מתפשטות המידות. יש שבע, כביכול שבע מידות. כך הוא אומר כאן, מהחסד, גבורה, אוהבה ויראה, שזה חסד וגבורה, חרטיפרת וכו', אלה התפשטויות של ההנהגה, שהיא מתחילה בראש הראשונה, כמובן, כמו שאמרנו, זה מתחיל בשכל. יש שכל, אז יש גם אחר כך הופעה של רגשות, של תכונות, של מידות, של נטיות. אם כן, אנחנו אומרים שהנפש האלוקית יש לה, המהות שלה, 10 בחינות, יש לה שכל ומידות. השכל של הנפש האלוקית זה שכל של הכרת השם. זה שכל של הבנה, אמנת הגדולה האלוקית. אנחנו לא הזכרנו כאן את הדעת. אחר כך הוא מביא את הדבר הכל בעצם, הוא מסביר. אבל נבאר, הדעת היא כבר איזה תרכובת של החוכמה והבינה ביחד. והיא בעצם עומדת בין השכל ובין המידות. היא עדיין, דעת זה הבנה, זה הכרה, זה השגה, זה שכל, כן? אבל דעת גם זה שייכות. ואדם ידע את חווה אשתו. ידע, התורה מתבטאת בביטוי ידע, משתמש בביטוי הזה, מתכוונת התחבר. זה כבר משהו של קשר, כן? זאת אומרת, זה כבר שייך ל... הדעת כבר יש בתוכה את הגרעין של המידות. הדעת היא, אנחנו אומרים, יש שיקול הדעת. בדעת יש כבר שני צדדים. יש חוכמה, יש בינה ביחד. שוקלת את הדדים לכאן ולכאן. יש בה את התכונות, את שתי התכונות, ויש בה בעצם כבר את השורש של המידות, שאחר כך מתפתחות מהדעת. אז כפי שאמרנו, יש חוכמה, יש בינה, ויש דעת. והרמב״ם כשהוא מדבר על מצוות האמונה, אז באמת הייתי רוצה להראות את זה. תוציא לי מפה את הספר הראשון, המדע, המדע, ספר, בעצם צריכים את שני הספרים, גם את השיר, גם את ספר המצוות. המצווה הראשונה, מהמצוות, אומר הרמב״ם, אתה תתחיל לזכור מצווה, מצווה בעזרת השדאי. הציווי שציוונו להאמין האלוקות. והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אמרו יתברך אנוכי השם אלוקיך. ציוונו להאמין. כך אומר הרמב״ם. בספר המצוות. מה אומר הרמב״ם בספר המדע? בהלכות יסודי התורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא הממציא כל הנמצא. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע. פה הוא כתב להאמין. שנאמין. פה הוא כתב לידע. מה ההבדל? האמונה כמו זה הכרה. הכרת השם. ידיעה. יש להבין את זה. במובן זה לא רק הכרה אובייקטיבית, אני לא שייך לעניין, יש לי איזו ידיעה שיש מציאות עליונה, אלוקית, מוחלטת, אלא לידע זאת אומרת להשתייך לזה. כמו שאמרנו שהדעת היא כבר התחלה של שייכות, לחוש את זה, לחיות את האמונה. כלומר, לא רק לדעת לדעת, וזה לא אומר לי שום דבר, זה לא מעורר אצלי שום דבר, אלא ידיעת השם, פירושו של דבר שאני חי כל הזמן בתחושה פנימית שעומד, של מציאות השם, שאני עומד כל הזמן לפני השם.
שכל ברגש? שכל ברגש, כן?
תקרא לזה כך, כן. עמידות, כן, עמידות, הן גם מופעה ברגש. לתחושה חיה שממלאה את כל האדם של מציאות השם, לידע. זה כן, יש חוכמה ויש בינה ויש אחר כך דעת. ומהדעת הזאת אחר כך מתפרטות עמידות, ומופיעות בכל התפרטויותם ורוחבם, כן, בדעת עדיין זה קצת גנוז, השורשים של המידות, כי זה עדיין שכל, שכל ומידות כאילו, התרכובת הזאת היא התחלה כבר של ההופעה של המידות. אם כן, השכל שיש השכל האלוקי, השכל שיש לנו, החוכמה שיש לה, לחוכמה והבינה שיש לה נפש האלוקית, היא חוכמת השם ובינתו. היא דעת השם, היא יראת השם ואהבתו. היא כל ההופעה האלוקית, זה נשמה אלוקית, כן? מה מופיע בה באופן מפורט? הכרת השם, השגת השם, הבנת השם, ידיעתו, יראתו, אהבתו. זה המהות של הנפש האלוקית. היא מהות בכוח. היא צריכה להתגלות בפועל. כמו שאנחנו כבר אמרנו שהנשמה היא מופיעה בכוחות בהבנה של אדם בשכל שלו, אבל זה כבר הופעה שלה. יש לה לבושים לנפש האלוקית. אבל היא בעצמה מופיעה במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה הלבושים שלה. אנחנו לא רואים כמובן את החוכמה של האדם, אנחנו לא רואים רק על ידי הלבושים. את המחשבה, האדם בעצמו מרגיש שהוא חושב. אחרים לא יכולים לדעת אם אדם חושב או לא חושב, אבל אדם מרגיש שיש בו מחשב. מרגיש את המחשבה שלו, כן, הוא מודע למחשבה שלו. המחשבה. אחרים, חוצה, יודעים אם אדם הוא חושב, אם הוא מדבר, או אם הוא עושה. אז רואים את ה... או אפילו לפעמים רק בתנועות, שאדם מביע, אז רואים שיש לו הבנה, שהוא קולט את ה... שהוא מגיב על דברים. אלה לבושים שבהם על אדם אנחנו רואים מה קורה בפנים. וגם הבפנים הוא לבוש של עוד יותר בפנים. כן? ואז אם כן, הנשמה הפנימית האלוקית היא מתגלה במחשבה. זה כבר לבושים שלה. אז עירת השם, אהבת השם, הבנת השם, הכרת השם, זה המהות של הנשמה האלוקית, ואנחנו תכף נראה את לבושיה. ברגע זה אנחנו עוד מתבוננים בהכרת המהות של הנפש האלוקית בעצמה. אז אם כן, הוא מסביר לנו שכשאדם מבין משהו, הבנה ראשונה, זאת אומרת, השגה ראשונה, השכלה ראשונה, היא נקראת חוכמה, וחוכמה זה כוח, מה כוח ראשוני. ההתבוננות, הבינה, היא מפתחת את הגרעין הזה של החוכמה, והיא כמו אבאים, המולידות, אהבת השם ויראתו ופחדו. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן, הוא מעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכולה קמי כלא חשיב, כלומר להשיג שגדולת השם היא לא מצטמצמת בעולם. הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, כלומר כל העולם כולו הופעה אלוקית. אין מקום פנוי ממנו בעצם. אבל ההופעה הזאת היא לא, זה לא כל ההופעה האלוקית. כי העולם הוא מוגבל, העולם הוא מצומצם. כל העולמות ביחד הם מוגבלים ומצומצמים. ברגע שאתה אומר עולם, אתה כבר נותן הגדרת מקום. כמה שהמקום הזה יהיה גדול, לא משנה. עולמות רוחניים, עולמות מלאכים, עולמות... המילה עולם אומרת איזו מסגרת של מציאות. אבל הריבון של העולם הוא למעלה מכל זה. הוא סובב כל עולם. הוא נמצא במרחב הבלתי גבולי. וכולה קמי כלא חשיב. כל מה שיש בעולם זה בעיניו, זה לא נחשב, זה אפס ותוהו. כשאדם מתבונן בהתבוננות הזאת, הוא מכיר בזה, הוא מתבונן בגדולת השם, נולדה ונתעוררה מידת תירת הרוממות במוחו ובמחשבתו. אז הוא מריץ, הוא רואה את הגודל, הוא מריץ את הגודל. אז הוא כן, להירה ולהתבושש מגדולתו התברך. שאין לה סוף ותכלית. ואחר כך העירה הזאת מתפתחת לתחושות ממשיות יותר. כי העירה, עירת הרוממות שבמוח, היא עירה מופשטת כזאת. אולי אני אסביר. יש עירה בשכל. אדם מבין שצריך להיות ירא. הוא לא מרגיש. אבל הוא מבין. זה כבר מדרגה. זאת אומרת, זו עוד התפתחות של ההבנה. בהתחלה מכיר את גדולת השם ומתבונן מה אני לעומת, ואז הוא מבין כמה הוא צריך להיות ירא. לפעמים אדם מבין את זה, וזה לא מופיע לו ברגש. הוא אומר, אני צריך הייתי עכשיו להיות מאוד מפוחד, אבל זה לא בא. כן? אדם רוצה להתרגש בתפילה. הוא מדבר, אומר מילים גדולות, מרגיש שהן גדולות מאוד מאוד, והלב לא מפתח. יכול להיות מצב כזה, שאדם עובד את השם במחשבה ולא ברגשות. זה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה את המחשבה, כאילו ירגש. אבל בדרך כלל, אחרי הרבה התבוננות, הדברים מופיעים בהתחלה, בהירת הרוממות שבמוחו, ומחשבתו, להבין את הגודל האלוקי, וכמה הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, ופחד השם בליבו. שמה לא יעשה כפי הראוי. וצריך להבין את הדבר הזה, העירה הזאת, יש עירה שהיא לא עירת העונש. עירת הכבוד. אנשים לא יעשו דמה בפני הרב, אף על פי שהוא לא יעשה להם שום דבר. אם מישהו, נגיד, עושה איזה ספורט, יודע, רץ עם מכנסיים קצרים במגרש. עובר הרב, לא נעים. אשי כל זה לא איסור. ואף על פי כן, זה כאילו, ואם הוא יעשה איזה משהו ככה יותר, נדניע, חברומני, יתפח על כתב, על גבו של חבר, ככה קצת בחוזקה יותר מדי, יעבור הרב, לא נעים לו, מה הרב יעשה לו משהו? שים אותו בפינה, יניש אותו, לא עשה שום דבר. זה יראת הכבוד, זה לא נעים הדבר הזה. קל וחומר, בנו של קל וחומר כמובן, כשאדם מכיר את הגדלות האלוקית, שהוא חי, את המציאות הזאת שהיא ריבונו של המצא בכל מקום, רואה הכל, רואה מה שבסתרי הלבבות גם כן. אז מיד מתעוררת, כלומר ההבנה הזאת גורמת ליראת הרוממות. ואחר כך לא רק ליראת הרוממות, הדבר הזה אחר כך, ליראת הרוממות במוחו, זה מתחיל מהמוח, מהמחשבה, ומתפשט אל הלב, פחד השם בליבו, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש. כלומר, וגם מצד שני, הגודל הזה מושך אותו. זה גורם לשתי הרגשות שהן כביכול מנוגדות, אבל שתי הרגשות האלה הן באות ומתפרצות ביחד. מצד אחד, עירה עצומה ופחד, ומצד שני, התלהב בליבו באהבה עזה כרשפי אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא. והוא קלוט הנפש, כי דכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי. כלומר, זה התכונה של הנפש האלוקית. ואולי אנחנו נראה כאן שמעניין הדבר. הרמב״ם כותב את הדבר, מקור הדברים. אם פתחנו רמב״ם, אז נסתכל גם בפרק השני בספר המדע. אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולירא ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ונאמר את השם אלוקיך תירא. ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה את אהבה גדולה לידע את השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוקים וכל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מה אנוש כי תזכרנו. אז זה הדברים שאחר כך שאנחנו פוגשים פה. כן, שתי התכונות, שתי הרגשות האלה, שתי המידות האלה, הוא מתבונן בגדולת השם, אוהב את הגודל, אוהב את הטוב, אוהב את השלימות, ומתמלא אהבה לריבונו של עולם, אבל תוך כדי התבוננות הוא נרתע. אהבה היא משכות קדימה, ויראה היא מפחידה, אז נרתע אדם. אז הוא רצה ושוב, קדימה ואחורה, לא יכול, הוא כן רוצה ומפחד להתקרב, רוצה להתקרב, מפחד להתקרב. שתי התחושות האלה הן צריכות למלות את האדם המתבונן בגדולה האלוקית באופן הגדול והמלא. הוא התחיל מהעירה, והרמב"ם מתחיל מאהבה. מעניין. והוא גם ייר, ואנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, שהוא בייר, שהעירה היא במוח. ואחר כך הוא יותר יפרט שתמיד, שאהבה היא יותר בלב. יראת הרוממות ופחד בליבו, מתפשט אל הלב, ושוב התלהב ליבו באהבה עזה. לא מוחו, לא להתחיל, במוח. כי הוא ישפה אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא. והוא כלות הנפש, כי דכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי. הוא כתיב צמא נפשי לאלוקים. כן? זה מה שהרגיש דוד מתוך ההתבוננות הגדולה בגדולת השם. וכתיב צמא לך נפשי. הוא קלטה, נחשפה, צמא. והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. כמו שכתבו הטבעים. כך הוא מצחיים, שיסוד האש הוא בלב ומקור המים והלכות מהמוח. כמו שכתוב בצחיים וכו', שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית. אז אם כן, האהבה היא אש, היראה היא המוח, המים. ושאר המידות כולם הם ענפי היראה ואהבה ותולדותיהם, כמו שכתוב במקום אחר. והדעת הוא מלשון, ואדם ידע את חווה. והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. כי אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. ומה אם ההתבוננות לא תהיה התבוננות עמוקה וחודרת, מקפת ומחזיק בהתבוננות הזאת, בהכרה הזאת, בהשגה הזאת, בחוזק כזה של שכל, של חוכמה ובינה, של התבוננות בגדולת השם, אז לא. לא תתפתח מזה אהבה. זה הדעת. הדעת זה קישור, קישור אל מה שמבינים, אל ההשגות, אל הכרת השם. ואם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו עירה ואהבה אמיתית. כי אם דמיונות שו. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה מענפיה ויראה מענפיה. כמו שאני אמרתי, שהדעת היא כבר כוללת בתוכה את שורשי המידות. שורשי המידות הן כפולות, יראה ואהבה, וכל הענפים הנמשכים מהשורשים הללו. אז כפי שאמרנו, כאן בפרק הזה, פרק ג', יש הגדרת המהות של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית אלוקית, כן? אז זאת אומרת, בנפש האלוקית מופיעה חוכמה אלוקית, בינה אלוקית, יראה אלוקית, אהבה אלוקית, כל ההופעה האלוקית בתוך הנפש. השגות, הבנות, חוכמה, שכל ומידות. אבל כל זה, כפי שאמרנו, זה המהות העצמית, הטבעית של הנפש האלוקית. היא רוצה להתגלות, להופיע, לגלות את החוכמה האלוקית, את הבינה האלוקית, את הדעת האלוקית, את היראה, את האהבה. היא מתגלה בכוחות בלבושים, בחוכמה, במחשבה, בדיבור ובמעשה. המחשבה היא הגילוי של החוכמה בינה ודעת, של הצד השכל. השכל מתגלה במחשבות. שאר המידות, היראה ואהבה ושאר המידות, הן מתלבשות ומופיעות בדיבור ובמעשה. אדם מדבר, אז הוא יכול לבטא את היראה, את האהבה, את הדביקות, על ידי דיבור של תורה, על ידי דיבור של תפילה. כן, אדם מבטא רגשות אהבה או יראה כלפי שמיה וכלפי כל האפשרות של אהבה. אהבה היא מציאות פנימית, אם לא נותנים לה ביטוי, אז היא מוסאי, היא לא ניכרת. אז זה יכול להיות בדיבור ויכול להיות במעשים, כן? במעשי המצוות. אז זה אנחנו נלמד בפעם הבאה על הלבושים. הלבושים. הלבושים, כמובן, של הנפש האלוקית, הם התורה והמצוות. הם הלבושים של הנפש האלוקית. הם מופיעים במחשבת התורה, בדיבור התורה, בקיום התורה, בפועל.